לא תמיד שמים לב אליה, אבל היא מאוד חשובה, מאוד יסודית, גם מבחינת ההבנה הכללית שלנו לגבי הנושא בכלל של מה מסמל חג הפסח באופן פרטי, וכל ההיסטוריה של עבדות מצרים, יציאת מצרים, הגאולה. אז קודם כל שאנחנו יודעים שהנושא של יציאת מצרים בתורה תופס מקום מאוד חשוב. הנושא הזה חוזר על עצמו בהרבה וריאציות, בהרבה מקומות, בהרבה מצוות. כמובן שהשיא זה ליל הסדר, אבל לא במקרה זה השיא. כשאתה מדבר על שיא, על המקום הגבוה שיש לעניין של יציאת מצרים, זה אומר שעד שאתה מגיע לדבר הזה, אתה עברת עוד כל מיני תחנות. ולכן, כשאנחנו מדברים על יציאת מצרים, אז קודם כל, כל יום, לפחות פעמיים במשך היום, בקריאת שמה, בפרשה השלישית, בפרשת ציצית, אנחנו מזכירים את יציאת מצרים. אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. אז לכאורה הפסוק הזה נראה כשולי בתוך התקנה של חכמים לקרוא שלושת הפרקים האלה של קריאת שמה. אבל באים הפוסקים ואומרים, וכך היה הלכה למעשה, שכשבן אדם קורא את הפסוק הזה, הוא צריך להתכוון לצאת ידי חובה במצוות זכירת יציאת מצרים. זאת אומרת, לפני שאנחנו בכלל מתקרבים לפסח, יש לנו מצווה שקשורה לעצם העניין הזה, גם ביום, גם בלילה, שבה אנחנו חייבים להיזכר באותו מעמד, באותו אירוע של יציאת מצרים. כמובן, אנחנו רואים את הדבר הזה במצוות סוכה. למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאי אותם ארץ מצרים. אנחנו רואים את זה כמובן בשבת. בכל קידוש אנחנו מזכירים את יציאת מצרים גם בשבת וגם ביום טוב. אנחנו כמובן בחג הפסח שכל עניינו. אבל בא מהר"ל ואומר פה יסוד חשוב. הוא אומר, אנחנו ראינו, בעניין זה ראינו, ששמה התורה יציאת מצרים יסוד היסודות ושורש הכל. ולכן, מצוות הרבה באו בשביל היציאה, שעל ידם יהיה לעינינו יסוד הזה. זאת אומרת, אומר המהר"ל, למעשה, יש כל כך הרבה מצוות שקשורות ליציאת מצרים. אתם יודעים למה? כי על ידי המצוות האלה, תמיד יהיה נגד עיניך העניין של יציאת מצרים. אז היינו יכולים לומר, בלי להתבלבל, שיש הרבה מצוות שאולי הם לא מצוות מצד עצמם, כמובן, כל מצווה יש לה עניין עצמי, אבל הם תירוץ או אמצעי על מנת שתמיד נזכר בעניין של יציאת מצרים. תתארו לעצמכם, אנחנו מדברים על מצווה כמו סוכה, על כל העניין של חג הפסח, על שבת. אז אנחנו יודעים שבעשרת הדיברות השניות, הטעם של שמור את יום השבת לקדשו, זה לא העניין של בריאת העולם, אלא זה העניין של יציאת מצרים. אז לפי המהר"ל כאן לכאורה, אפשר לומר, שכל העניין של שמירת השבת, לפחות מהבחינה הזאת, זה זכר ליציאת מצרים. אז כמובן, אני לא אכנס עכשיו לעניין הפרטני הזה, למה דווקא שם. אני אומר את זה באופן עקרוני, שנבין את הפרופורציות. וזה לא נגמר שם, כמובן, יש כל כך הרבה מצוות. אני יודע, עכשיו אני לא זוכר, אבל נדמה לי שבמצוות ריבית זה מופיע, או במשקלות, וכאילו יש הרבה מצוות שמופיע היסוד הזה של זכר ליציאת מצרים. וכמובן צריך להתבונן בכל אחד בנפרד. אבל זה אומר דרשני. עכשיו, למה זה אומר דרשני? כי יש פה בעיה. הבעיה היא, וככה שואל המהר"ל, לכאורה, מה היה הדבר הכי חשוב בתוך כל המעמד הזה של העבדות והחירות? לכאורה בפשטות אנחנו יכולים להבין שהדבר הכי חשוב, וככה נתפס בשכל לכאורה ישר של בן אדם, הרי במצרים היו 10 מכות, והיה קריאת ים סוף, והיו ניסים ונפלאות, ואין לנו שום מצווה בתורה שהיא זכר לניסים ונפלאות שהיו במצרים. המצווה היא זכר למה? זכר ליציאת מצרים. עצם היציאה מוזכרת בתורה. לכאורה, מה זה יציאה? בסדר, יצאת, היית פה ויצאת לשם. מה העניין כאן? אומר המהר"ל, כל המצוות האלה שאנחנו מדברים עליהן כרגע, כל זה מורה כי יציאת מצרים בעצמו, בלי שום תוספת, חוץ מהניסים שעשה ביציאה, הוא היסוד, הוא יסוד האמונה שעליו נבנה הכל. זאת אומרת, אומר המהר"ל, אל תתבלבל. אתה רואה דברים גרנדיוזיים. אתה רואה נפלאות, אתה רואה ניסים, אתה רואה שינוי הטבע. אז אתה יכול לחשוב שזה כל העניין שקרה כאן. ניסים ונפלאות. דם, צפרדע, קינים, ערוב, דבר, אפילו מכת בכורות. אבל אמרה, לא, זה לא ככה. יציאת מצרים, היציאה עצמה, גופה ממצרים, זה היסוד של האמונה של עם ישראל, שעליו נבנה הכל. אף כי ניסים ונפלאות אין מספר, עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל. אפילו שכמובן כל היציאה הזאת הייתה מלווה בניסים האלה ובנפלאות האלה, לא שמה התורה לזכור אותם ולעשות זכר להם, כי אם ליציאת מצרים. אין לנו שום מצווה בתורה שאנחנו צריכים לזכור את הדם, או את הצפרדע, או את הכינים, או את הערוב, או את הדבר, או את השכין, וכו' וכו'. אפילו אין לנו שום מצווה בתורה לזכור את קריאת ים סוף. יש לנו יום טוב שביעי של פסח, כן? שהוא היום שבו היה קריאת ים סוף, אבל אתם יודעים למה זה יום טוב? לא בגלל עצם הקריאה, אלא כי שמה הושלמה מה? היציאה. בקריאת ים סוף הושלם המהלך של יציאת מצרים, כי כמובן בלי לעבור את הים סוף, אז למעשה אפשר לומר שלא יצאנו ממצרים. אלא שכמובן זה היה מלווה בנס הגדול, איפה ש... היציאה הייתה טוטלית, אבסולוטית, בגלל שמצד אחד עם ישראל נשאר, ומצד שני המצרים לא היו. אז לכם פה הושלמה המלאכה של יציאת מצרים. ולכן אומר המהר"ל, לא שמה התורה לזכור אותם ולעשות זכר להם, כי אם ליציאת מצרים. מה אנחנו עושים? במשך השנה ודאי שאנחנו לא עושים שום דבר שקשור לעניין הזה. אבל אפילו בליל הסדר היינו מצפים. אולי נעשה איזה מצווה זכר למכות. אני יודע, אולי נשתה איזה... אז אומרים שהצבע של היין צריך להיות אדום. כן? נו, ומה עושים זכר לצפרדע, אולי? או זכר לכינים? יפה. אז חכמים, כאילו בשביל שלא תגיד, ולא יהיה לך טירוני עליהם, אז כאילו אמרו לך, אתה יודע מה? שלא תבוא להתלונן, אז ניתן לך משהו. איזה מין... מה?
יש הלל בלילה.
על מה זה ההלל? איך מתחיל ההלל? בצאת ישראל ממצרים. נכון? יש בהלל זכר למכות? כן. נכון? נכון, אבל אין שום מצווה שאתה חייב לזכור אותה בתוך קריאת שמה בפעמיים ביום. בסדר, זה נושא אחר. בסדר, אני מסכים. זה נושא אחר. אני לא רוצה באמת להתאחז לזכירות האחרות. המלך זה פעם בשנה. בסדר, נכון. אבל לכן אני מתאחז לנקודה של זכר ליציאת מצרים. המכות בקושי באות לידי ביטוי בליל הסדר. כן? 10 טיפות. זה הכל, זה כל החשיבות שנתנו ל-10 המכות. סליחה, ואחר כך עוד 3 עם דצה חדש ואחף. סליחה. 13. יפה. אז מה, לא היה ראוי? הרי זה העיקר לכאורה. הכל מבוסס על הניסים ונפלאות האלה. שתי פרשיות שלמות על, 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 על נושא המכות. אומר המהר"ל, באף כי לפי השגת בני אדם קצרי השכל, נראה כי יש דבר שיש בו שינוי טבע ממנהגו של עולם. נכון? שינוי הטבע, הניסים. שנראה לאדם בחוש הראות, שאדם רואה אותו בחושיו, ולכן הוא מחליט על פי זה שהוא יותר גדול, שהוא יותר חשוב, נס בפלא מיציאת מצרים בעצמו. איזה נס יש מלצאת מהשטח הזה לשטח השני? אז בזה יצאו, אז מה? אינו כן לדעת התורה. כי נראה מן התורה ששמה יציאת מצרים עיקר ויסוד האמונה מן הראיות אשר אמרנו למעלה. כי תמצא בתורה ורוב דברים זכר היסוד עשה. אומר המהר"ל, בהבנה שטחית, העיקר זה הניסים. בהבנה אמיתית והבנה תורנית, העיקר זה יציאת מצרים בעצמו. עצם היציאה. זה הנקודה, אבל קודם כל צריך להבין מה היסוד ומה התפל. אחרי שאנחנו מגדילים את הדברים, אז ננסה כמובן בזמן שיש לנו. כן. כן. בסדר, אז על זה נאמרו כל מיני פירושים. קודם כל, לדעת את האמת. זה קודם כל. שנית, אז יש כל מיני פירושים לזה. אחד מן הפירושים אומר, כתוב, כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני אשם רופאך. אז ככל שאתה שם יותר מכות למצרים, אז פחות יש לך. אבל בכל מקרה, זה כבר עניין שצריך להבין בתוך ההגדה, מה היה החשיבות להכניס את זה. אבל נחזור לענייננו. מסיים המהר"ל את הקטע הזה ואומר שבמחילתא בפרשת יתרו כתוב שמה ראה יתרו וישמע יתרו, מה שמע, איזה שמוע שמע. אז אומר המחילתא, כל אשר עשה השם למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים, ככה כתוב בתורה. זאת אומרת, מה התורה מדגישה ששמע יתרו? שמה? שהוציא את בני ישראל ממצרים. מה זה כי הוציא את בני ישראל ממצרים? היה צריך להגיד שהוא שמע את הניסים ואת הנפלאות ואת הדם ואת הצפרדע ואת הכינים ואת הקריאת ים סוף. למה כתוב שהוא שמע את היציאה? אלא מלמד ששקולה יציאת מצרים נגד כל הניסים והגבורות שעשה כשוכו לישראל. כי זה באמת מה ששוקל כנגד כל הדברים האלה. כל הניסים הנפלאות למעשה הם היחידים, הם התירוץ, הם האמצעי לצורך אותה יציאה. זה הדבר הראשון. עכשיו, מה מסמל את היציאה הזאת? יש מדרש, מדרש תהילים, שוחר טוב. המדרש תהילים מביא שני ביטויים שמופיעים בפסוק שמדברים על יציאת ישראל ממצרים. ביטוי אחד אומר, ויוציא אתכם מכור הברזל. ביטוי שני אומר, או הניסה אלוהים לקחת לו גוי מקרב גוי. בפסוק הראשון אנחנו מדברים על מה? על שם האומה. זאת אומרת, לא את השם עצמו, אבל מדברים עליהם בעצמם. ויוציא אתכם מכור הברזל. בפסוק השני מדובר באופן כללי. לקחת לו גוי, כלומר עם, מתוך עם. אומר המדרש, משל למה הדבר דומה? כשם שהזהבי, כן, מי שעובד עם זהב, צורף, פושט ידו ונוטה לזהב מן הכור, כך הוציא הקדוש ברוך הוא את ישראל ממצרים. אז יש פה משל שיש לו שלושה חלקים. יש את הזהבי הצורף, יש את הזהב ויש את האש. מה מסמל כל דבר? מי זה הזהב? עם ישראל. מי זה האש? מצרים. מי זה הזהבי? הקדוש ברוך הוא. הצורף מנסה להוציא ויוציא אתכם מכור הברזל. כך הוציא הקדוש ברוך הוא את ישראל ממצרים. משל שני, זה כמובן מתייחס לפסוק הראשון, ויוציא אתכם מכור הברזל. פסוק שני, הניסה אלוהים לקחת לו גוי מקרב גוי. אומר המדרש, הוא כעובר שהוא נתון בתוך מאה של בהמה. והרואה נותן ידו בשומתו. הרואה מנסה להוציא את העובר, ברגע שצריך להוציא אותו, מתחיל תהליך הלידה, זהו. אז פה, עוד פעם יש לנו פה משל, יש לנו את הרואה שזה הקדוש ברוך הוא, יש לנו את העובר שזה עם ישראל, ויש לנו את הבהמה שזה מצרים. אומר המהר"ל, יציאת מצרים נראה דבר טכני, פשוט. אבל המדרש הזה מלמד אותנו שיציאת מצרים היה מעמד שקודם כל שינה את כל ההיסטוריה. ושנית, המעמד הזה מתוכו אנחנו רואים שיש מציאות חדשה בעולם. והמציאות הזאת היא למעשה נולדה מתוך התמודדות בין שני מושגים שקיימים בעולם. מושג אחד נקרא מצרים, במושג שני נקרא ישראל. עד אותו רגע המושגים האלה לכאורה היו מעורבים או מחוברים. והקדוש ברוך הוא מחליט באיזשהו שלב, שהוא רואה נכון, שהדברים מוכנים, שצריך להפריד ביניהם. וצריך לתת לעולם מציאות חדשה. העולם שלפני יציאת מצרים הוא עולם אחד, והעולם אחרי יציאת מצרים הוא עולם אחר. העולם לפני יציאת מצרים זה עולם שהזהב נמצא בתוך כור הברזל, ואחרי זה הוא יצא מזוכח, טהור ויפה. העולם לפני יציאת מצרים זה כמו אותו עובר שנמצא בתוך הבהמה, בתוך האמא, ולא רואים אותו, ולא מרגישים אותו, וכאילו לא קיים, וכאילו שהוא כולו מבוטל לאמו. מבחינת מה שאומרים חז"ל, שברי קרי דאבוע, שהבן זה כמו הרגל של האמא, של האבא. אז העובר זה כמו האמא, זה דבר אחד. הקדוש ברוך הוא מוציא את העובר ללמד שאולי בדרך כלל העובר זה קרי דאבוע, העובר זה חלק מהאימא, אבל פה זה שונה. פה כנראה שהעובר תמיד, אתם יודעים שמשל בנמשל, אז לא תמיד המשל בנמשל הם בדיוק אותו דבר. בכל מקרה כאן התורה מלמדת אותנו, כאן המדרש מלמד, שפה הייתה לידה. והלידה הזאת לא הייתה סתם לידה של עם ישראל בלבד, אלא הייתה לידה של כל העולם כולו. נוצרה מציאות של לאום שנקרא ישראל, שאומנם התחיל את היווצרותו מתחילת התהליך של העבדות, כמו שנאמר על ידי פרעה, והנה עם בני ישראל רב רוצו ממנו, אבל זה התחלת היווצרותו. מתי הוא יצא לאוויר העולם לפעול את פעולתו ולהשפיע את השפעתו במציאות? כשהוא יצא ממצרים. לצאת ממצרים זה נראה לכאורה דבר פשוט מאוד, אבל זה דבר מסובך מאוד. זה מסובך מאוד בגלל שקודם כל יש לך מישהו שלא רוצה לתת לצאת, ומצד שני בגלל שאולי יש לך מישהו שמה? שלא רוצה לצאת. או אולי לא שלא רוצה, אלא שזה בכלל לא עולה על דעתו. יש בן אדם שבאופן מחשבתי מחליט, אני לא רוצה. יש בן אדם שלא עולה על דעתו. ויש פה הבדל גדול. כמו ששולט, כמו שבן אדם שנמצא בשלטון, אז הוא לא רואה משהו אחר אלא השליטה שלו על הנשלט. ככה הנשלט, הוא לא רואה דבר אחר אלא להיות מה? להיות נשלט. הוא לא מבין מציאות אחרת. אני הבנתי את זה על פי פסוק. ויצא משה אל אחיו, וירא איש מצרי, מכה איש עברי מאחיו. באיפן כובחו, ויר כי אין איש, ויח את המצרי, ויתמנהו בחול. מה זה באיפן כובחו, ויר כי אין איש? מה הכוונה? מה? כולם תמיד אומרים את רשי. אני חושב שרשי זה הכי פחות מובן מכל הפשטים. כן? אבל בסדר, לא משנה. כמובן, רשי אמר את זה. מה? בסדר. זה הפשט הפסוק, נכון? זאת אומרת, שהוא ראה שהוא נמצא לבד, ואף אחד לא מאיים. יפה. רשי אומר את הדבר שאתה הזכרת, שראה, שזה בעצמו דבר שצריך עיון, כן? כאילו, אתה מחליט להוציא חיים בגלל שאתה רואה שאף אחד לא יצא משם. בסדר. אבל אני רוצה להוסיף שני פירושים שראיתי. פירוש אחד אומר, מה זה וירקין איש? מה זה ויפן כובחו? הוא הסתכל ימינה וראה אלפי יהודים עובדים. הוא הסתכל שמאלה וראה אלפי יהודים עובדים. ומה הוא ראה? שאף אחד לא עושה כלום. אף אחד לא מזיז אצבע. רגע, כולם רואים שהולכים להרוג פה אחד מן האחים שלהם. אז תעשו משהו. למה אף אחד לא קם? למה אף אחד לא מתלונן? למה אף אחד לא רוצה להגן? זה לא נורמלי. כשאתה רואה שאחד מן האחים שלך הולך למות, אז מה אתה עושה? אתה הולך להציל אותו. אז מה ראה משה? וייר כי אין איש, אין אישיות. בחוץ הם נראים כאנשים, אבל הם רובוטים, הם חפצי עבודה, חפצי עבדות. הוציאו את האישיות שלהם. אתה מבין מה זה עובר בתוך מאי האימה? מה זה עובר בתוך מאי האימה? זה כלום. זה חיים שלמעשה הם לא שהם לא חיים. זאת אומרת, זה פוטנציאל של חיים, אבל זה חיים שתלויים כולו באימא. ככה היה עם ישראל בתוך מצרים. אין איש. הכל תלוי בשולט. מצד שני, מה אומרת הנציב? הנציב אומר, משה רבינו, אולי באותו רגע היה עוד קצת נאיבי. הרי משה רבינו יצא מהארמון. אז אולי הוא חושב שבכל אופן הוא נמצא במדינה שהחוק הוא חוק. כן? אתם מכירים את המושג הזה, לא? שלטון החוק. אז משה רבינו רואה שמצרי מכה איש עברי. אז כמובן, מה עושים כשרואים משהו לא תקין במדינה מתוקנת? למי הולכים? למי פונים? לשלטון החוק, לבית המשפט, למשטרה. אז מה עשה משה? באיפן כה וכה, קודם כל הלך למשטרה. אז מה אמרו לו שמה? לא, אנחנו מאוד עסוקים, יש לנו תיקים מאוד חשובים לטפל בהם, בענייני פשע וגנבות וכו'. כן? או עוד מעט נלך. זה ואיפן כה. מה זה וכה? הלך לבית המשפט. אמר, מה קורה פה? אז גם שם היו מאוד עסוקים בתיקים חשובים. אז לאיזה מסקנה הגיע משה רבינו? ויר? כן איש? אז כנראה שמשה רבינו אז מתפקח. והוא באמת עכשיו יודע איפה הוא נמצא. עכשיו הוא רואה שהכל מתוכנן כאן. כן? ושכוחות המשטרה וכוחות בית המשפט וכוחות השוטרים של פרעו וכו', הכל עשו איזה תכנון לשעבד את בני ישראל. זאת אומרת, שמשה רבינו נמצא פה במציאות איומה. בן אדם שלמעשה נמצא, איך אומרים, בין הסדן לפטיש. למה? בין הפטיש לסדן, למה? כי אין איש מצד זה, אבל גם אין איש מצד זה. זאת אומרת, אין עם מי לדבר, לא מהכיוון הזה ולא מהכיוון הזה. מה? ולכן אבן עזרא מסביר שבגלל זה פרעה, משה רבינו, גדל בארמון המלך. למה? כי אם משה רבינו היה גודל, היה צומח מתוך עם ישראל, בתוך האביות הזאת, אז הוא גם היה עוד אחד שאין איש. הוא גם לא היה איש, הוא היה גם כן איזה עבד ששולטים עליו, ואין לו כוח רצון להתמודד עם המציאות. לכן, כשמשה רבנו רואה שאין איש, אז במקום שאין איש, מה כתוב? השתדל להיות איש. אם בני ישראל לא עושים כלום, וכמובן שהמצרים פחות, אז אני צריך לקחת את הדברים בידיים. עכשיו, למה בני ישראל לא עושים כלום? כי הם מבוטלים. לפני כמה חודשים הייתי ביד ושם. וראיתי, ושמה, באחד מן הדברים שראיתי, היה שמה, בקרמטוריום וכולי, איפה ששמרו השוטרים, החיילים הנאצים עם מחשמם, היו נכנסים, אנחנו יודעים, באושוויץ, בטרבלינקה, שם אלפי בני אדם כל יום. חשבתם פעם על הכמות של חיילים או שוטרים שצריך בשביל כמות של אנשים כאלה? כמה אנשים צריכים בשביל זה? מה? בסדר, אתם כבר מגזימים. מה? לא, אז אם זה כמה עשרות אלפים, אז צריך יותר. אבל בסדר, אז בקיצור, הכל סובב ל-100 חיילים, משהו כזה, 100 אולי בעוד 10 כלבים. זאת אומרת, אז 100 כנגד עשרות אלפים, כמה זה? זה חייל אחד לכמה עשרות או מאות אנשים. למה זה ככה? זאת אומרת, יש מצב שבו אתה מרגיש כל כך נשלט שאתה אפילו לא מדבר ואפילו לא חושב, זה לא עולה על דעתך להתקומם. אז אני לא אומר, ודאי, היו התקוממויות. היו בכל מיני התקוממויות. אבל באופן כללי. מה? זה נכון, אבל אני אומר שאולי מגיע איזשהו מצב שאתה אפילו לא חושב על זה. זאת אומרת, זה לא שאתה מתכנן, נראה, נעשה ככה או נעשה ככה, אולי מצד זה, אלא פשוט אתה כבר לא מסוגל לחשוב על זה בכלל. כמובן, מתוך כל התופת, מתוך כל הדברים, אבל אני אומר שזה קצת עניין יותר פסיכולוגי, פנימי. אז כמובן, שמה במצרים מדובר על דורות אחרי דורות של עבדות. אבל זאת הייתה מציאות. אלה שלא רוצים להוציא, ואלה שלא מסוגלים לצאת. אז אין ברירה, פה צריך יד אלוקית. היד האלוקית פעם נראית כזהבי, כצורף, שמוציא את הזהב מקור הברזל, מן האש. ופעם במשל השני נראה כמו רואה. אז הפירוש הראשון, אומר המהר"ל, המצרים היו מחזיקים וגוברים עליהם בחזקת היד שלהם שלא יצאו ישראל מרשותם. האש, שורף, מחלה. פה בא לידי ביטוי הכוח של זה שלא רוצה לתת לצאת. במשל השני של העובר שנמצא בתוך מי האמא, מדובר על זה שלא רוצה לצאת, או שהוא הסתגל למצב העוברי, הוא נמצא בתוכו, אז הוא מרגיש נוח. למה תינוק בוכה כשהוא יוצא? אתם יודעים למה הוא בוכה? גם היה טוב לו, היה לו חום, היה לו אוכל, אבל אני פעם שמעתי פירוש יפה מאוד. הוא בוכה כי משנים לו את המציאות. מה אתה רוצה ממני? הייתי יכול, הרי לכאורה מבטיחים לו הבטחות גדולות, שמה בחוץ תוכל לגדול ותוכל לאכול לבד ותוכל לעשות הכל לבד. למה שאתה תהיה תלוי? לבן אדם לפעמים קשה לחזור בתשובה באמת או לתקן את עצמו, לא בגלל שהוא יודע שלתקן את עצמו זה יותר טוב, אלא בגלל השינוי. עצם השינוי זה הקטסטרופה, זה הקושי. אז נכון שאם אני אצא יפה, אבל אומר המהר"ל, מעצמם של ישראל שהיו בתוך מצרים כאילו היו מחוברים למצרים, תפילים עמהם, אין להם מציאות בפני עצמו, כמו העובר בתוך מי האמא. זה יותר מצד עם ישראל. ולכן, אנחנו רואים פה שתי הבעיות הללו. קושי מצד מצרים, קושי מצד ישראל. הקדוש ברוך הוא צריך לבוא, ובכוח הניסים, בכוח הנפלאות, להוציא את בני ישראל ממצרים. והיציאה הזאת באמת, שעכשיו ראינו את הקושי שלה משני הכיוונים, הייתה יציאה כפולה. עם ישראל יצא ממצרים גם בחומר וגם ברוח. כמו שנאמר, בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז. הפסוק אומר שקודם כל ישראל יוצא ממצרים. שנית הוא אומר שיעקב יוצא מעם אחר. מה ההבדל? ישראל, אנחנו יודעים שתמיד מבטא את המדרגה הרוחנית האלוקית. ישר כל. כי שרית עם אלוקים ועם אנשים בתוכל. כל המפרשים אומרים שכל פעם שעל יעקב נאמר שם ישראל, זה בגלל שהייתה במעלתו האידיאלית, אפשר לומר. יעקב זה מלשון עקב, זה תחתית המדרגה, זה המציאות הגופנית החומרית. כשהקדוש ברוך הוא צריך להוציא את בני ישראל, הוא צריך להוציא אותו כפול, גם בגופו וגם בנשמתו, גם בחומר וגם ברוח. כי שניהם היו משועבדים שם. בחומר ובלבנים. בחומר, בחומריות ובלבנים, בלבן, בטהרה, בצדדים הרוחניים. לכן אומר הפסוק בתהילים, וצאת ישראל ממצרים. קודם כל להוציא את בני ישראל, את הצד האלוקי, מאטומה המצרית. הניגודיות הזאת בין החיבור של עם ישראל לאלוקים ובין המציאות הנפרדת של בני ישראל, של מצרים, מהבורא. אבל לא פחות מזה, צריך להוציא את הגוף, את הלאום, בית יעקב, את העקב, את הגוף, את הצד שטבוע שעומד על הקרקע, מאיפה צריך להוציא אותו? מעם לועז. מה זה מעם? עם זה הצד הכללי, זה הצד הלאומי. אז לכן הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו באופן כחפול ממצרים, וככה מסיים המהר"ל את הפרק הזה. וכנגד אלו שני דברים אמר הכתוב, בצאת ישראל ממצרים ואת יעקב מעם לועז. הזכיר כי יצאו ישראל בשני חלקיהם, בשם יעקב ובשם ישראל. כי בשניהם היו משועבדים במצרים, בשני החלקים. כי שם יעקב נאמר על הפחות והשפל, והוא עניין החומרי שעליו נקראו בשם יעקב מלשון עקף. ולכן, החלק הפחות, החלק הכללי, החלק הלאומי, החלק של העם, זה יצא מעם לועז. ושם ישראל נקרא על שם הצורה שהיא חשובה מלשון כיסריתה, וזה מבואר. ממילא על פי זה אנחנו מבינים שעם ישראל, את עיקר מעמדו בעולם, קיבל באותה יציאה. באותה יציאה הוא השתחרר מהכבלים החומריים ומהכבלים הרוחניים, ולכן אומר המהר"ל, שלכן מובן למה כל שנה אנחנו חוזרים לסדר הפסח. וחוגגים את פסח, כי לכאורה, הרי אחרי יציאת מצרים, בסדר, אז הלכנו עוד פעם לגלות. הלכנו יצאנו לבבל, ויצאנו ויוון, ורומא, וכו'. זאת אומרת, היו לנו גלויות, אז מה הסיבה לחגיגה הזאת? אז הוא אומר, לא. כשיצאנו ממצרים, עם ישראל קנה בנפשו, בעצמיותו, את התכונה של החופש. של החופש הרוחני, הפנימי, וגם החומרי, ולכן, גם אם בפועל כרגע אנחנו נמצאים בעבדות, אנחנו למעשה נהפכנו לבני חורים. ולכן, זו היציאה שאותה התורה מדגישה כל הזמן. אותה יציאה היא זו שגרמה למעשה את כל המהפך הזה במציאות הישראלית וגם במציאות העולמית. ולכן, בזה אנחנו מבינים למה אנחנו צריכים להדגיש על פי התורה תמיד ובעיקר את ענייני היציאה ולא כל כך את העניינים של הניסים. עד כאן.